אוקיי.
שלום.
שלום. ענבל.
כן.
הכרה שלי. מה אנחנו עושות פה בעצם? נתחיל לספר פשוט...
אולי במי אנחנו קצת?
אוקיי. אז אני חדי, אקסלרד. אני יועצת משפחתית. התמחות שלי היא גירושים. יש לי קליניקה פרטית. זה פלוס מינוס, יש כמובן עוד הרבה דברים, אבל זה המקום המקצועי שממנו אני מגיעה.
ואני ענבל שני גרינברג, ואני אשת עסקים בגדול, אבל אני פה לכובע קצת אחר, שתכף אנחנו נרחיב עליו קצת יותר, אבל בעצם על תקן אימא שהתמודדה עם ניכור הורי, והיום גם פעילה חברתית וגם מלווה הורים שמתמודדים עם התופעה, ואנשי מקצוע שמתמודדים עם התופעה שלנו, וחברה בעמותה מופלאה, שאנחנו אולי נספר עליה קצת יותר בהמשך, שמובילה את בעצם את המאבק בתופעה הנוראית הזאת, ואת החינוך של הציבור.
כן, אז אנחנו גם נכנסות טיפה לחלק הזה של החינוך, ונספר קצת מה אנחנו עושות פה, כי זה בעצם חלק מהעניין הזה. אז אנחנו החלטנו שאנחנו מקליטות גם סרטונים וגם, אתם רואים את הדבר הזה, פודקאסט, שבעצם המטרה שלו, יש לו הרבה מטרות, אבל מבחינתנו המטרה היא לתת לאנשים את ההכרה והידיעה וההבנה של מה זה ניכור הורי. אנחנו תכף נגיע להגדיר את זה בדיוק, וניתן הרבה דוגמאות, ונתייחס לדבר הזה. אבל בשורה התחתונה, הרומן בינינו התחיל מזה שאני בפן המקצועי שלי מלווה אנשים מגירושים, ומבחינת השכיחות, ואין מה לעשות, זה הסוגיה של ניכור נמצאת. וגם אני פניתי לחומרים, ולמדתי, והבנתי, וחשבתי שאני מבינה. והגעתי להרצאה המופלאה, לא פחות ממופלאה של ענבל, שהכותרת שלה היא מבורכת, אנחנו שזה גם חלק מהמסר והדברים שאנחנו רוצות להעביר. ובעצם הבנתי שפניתי לענבל אחרי זה, כי יצאתי מההרצאה הזאת מאוד 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 נסערת, עם המון מחשבות. ופניתי לענבל כי נשארתי באמת עם המון שאלות והמון תחושות והמון דברים שהרגשתי שחבל שהם יישארו רק בחדר של ההרצאה. ובאדיבותה וכו', הסכימה לזרום איתי על זה. ובעצם מה שאנחנו מנסות לעשות פה זה לתת את המידע המקצועי והאישי, ואיך שלא תרצו לקרוא לזה, כי מבחינתנו, מבחינתי, תכף את תריכה תגידי ותרחיבי, אבל מבחינתי הסוגיה הזאת של ידע והבנה מה זה ניכור הורי, מאוד מאוד משמעותית. ההבנה הזאת משמעותית גם כדי איכשהו להצליח למנוע, תכף נדבר אם אפשר למנוע וזה, אבל ההכרה של הדבר הזה לעומק היא כלי משמעותי גם במניעה וגם בפתרון. שוב, גם המילה פתרון היא לא בדיוק המילה, אבל הידיעה וגם החומרים שאנחנו רוצות להעביר, המטרה שלהן היא לעזור לאנשים להתמודד, למנוע ולהתמודד עם הדבר המאוד מאוד 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 קשה הזה. אז עכשיו את, כן.
אז אני אספר קצת, אני יצאתי לדרך בעצם עם ההרצאות שאני עורכת היום לקהל הרחב, כי אני הבנתי שאני לא יכולה להרשות לעצמי לשתוק. אני לא יכולה להרשות לעצמי לשתוק משום שהתברכתי, במרכאות כפולות, בהתמודדות עם תופעה מזעזעת, שטלטלה את כל חיי וחיי משפחתי, אבל התופעה הזאת לא הייתה מספיק נוכחת, לא במודעות, לא בפרופסיה המקצועית שתומכת באנשים שנמצאים במצבים האלה, לא במערכות, במעטפת היותר רחבה, משפטית, רווחתית, שיכולה לעזור למשפחות האלה, ומעבר לזה, אנשים לא מדברים ניכור. הם לא מדברים ניכור כי זה מזעזע, כי זה כואב, כי זה מביש ומביך,
כן, בהכחשה.
כן, בהכחשה, כי זה נושא שנורא נורא נורא כואב לגעת בו. ובעצם לשמחתי, חדי שמעה את ההרצאה שלי והנושאים האלה נגעו בה. והעובדה שהם נגעו בה מהמקום שהיא נמצאת בחיים בעצם הוכיח לי ודרך גם עוד אנשים אחרים שככה ניגשים אליי אחרי כל פעם שאני מדברת, שהחינוך או המודעות לניכור הורי היא חשובה לא רק בהיבט של מניעה של התופעה הזאת, למרות שבראש ובראשונה זו המטרה שלנו פה, הוא חשוב משום שהוא נוגע לכולנו. אנחנו נורא היינו רוצים לחשוב שהתופעה הנוראית הזאת היא אופיינית לאוכלוסייה מסוימת, למצבים מסוימים, לאיזשהם נקודות קיצון, ואכן התופעה הזאת בסקאלה הקיצונית שלה היא נוגעת למצבי קיצון, אבל היא נוגעת לכל אחד מאיתנו שמתמודד עם קונפליקטים או עם קשיים.
כן, אני גם רוצה לחדד עוד יותר את זה, כי זה באמת ההרגשה המרכזית שיצאתי איתה מההרצאה, וזה המסר גם החשוב בעיניי, שזה באמת, באמת, באמת יכול לקרות לכולם. עכשיו, יש בזה, לא קצת, יש בזה הרבה מסר, זה מסר מפחיד.
מאוד. מאוד.
ובעצם ההבנה הזאת היא, קודם כל שזה יכול לקרות לכולם, בעצם שזה קורה להרבה מאוד אנשים, וזה בעצם גם הדבר הנוסף, שזה השכיחות הזאת. כי אני מן הסתם נחשפת לזה מתוקף תפקידי, ואת מן הסתם נחשפת לזה מתוקף הפוזיציה שלך. אבל אני חושבת שכל אחד, אם מסתכל ימינה, שמאלה, אולי אפילו לא יודעים. כי באמת פונים אליי אנשים שאני מכירה הרבה מאוד זמן, ואפילו לא ידעתי שהם עוברים כזה דבר כל כך הרבה זמן. ובעצם, אם נסתכל ימין, שמאל וזה, אנחנו נבין שזה הרבה יותר פה ממה שנדמה לנו.
אז אולי נתחיל בעצם להגיד מה זה?
כן, גזמן.
אז יאללה.
רגע, רק אני רוצה לפני זה אולי להגיד, לפני ההגדרה. טוב, תגידי במשפט ואז אנחנו נסביר קצת על הקונטקסט שלנו.
אוקיי. אז מה זה ניכור הורי? ניכור הורי זה בעצם תופעה שלראשונה ככה נרשמה בדפים המקצועיים של אנשי המקצוע באמצע שנות ה-80 על ידי פרופסור גרדנר. והתופעה הזאת בעצם הגדירה סיטואציה שבה ילדים שנמצאים בקונפליקט גירושים בעצימות גבוהה, בהדרגה מנתקים קשר, מנתקים מגע, דוחים את אחד מההורים, כשאין רקע, בוא נגיד, אין איזה סיבתיות לנתק הזה. מדובר בהורים מיטיבים, חמים, בקשר שהיה קשר קרוב וחם לפני הגירושים, וכתוצאה מתהליכים שקורים תוך כדי הגירושים, מתחילים להציג כל מיני התנהגויות מתנקרות, דוחות עד מנותקות, כשזה סקאלה מאוד מאוד גדולה, אולי נדבר על זה קצת יותר מאוחר, אבל זה בגדול התופעה.
אוקיי, אנחנו עוד מעט נגיע גם באמת להסביר טיפה על הסקאלות, איך זה נראה כשזה בקיצון, האחד, איך זה נראה בקיצון השני. אבל בשורה, לפני שניכנס להגדרות ולעניינים ולזה, אנחנו קודם כל נגיד שמבחינתנו התיישבנו, לקחנו מצלמה, לקחנו מיקרופון והתחלנו לדבר. יש לנו הרבה לדבר. אנחנו חשבנו הרבה איך, מה, כמה, למה, מתי, והחלטנו שאנחנו יוצאות לדרך בלי יותר מדי לשאול שאלות ובלי יותר מדי לדעת. אנחנו זורמות עם
אנחנו נשגר את זה אליכם.
כן, ואנחנו מאוד מאוד נשמח, מאוד נשמח, כדי שזה באמת יהיה מועיל ודין, ככה דו-כיווני, שתפנו אלינו בשאלות, אפשר לפנות אלינו במייל, אפשר לפנות אלינו בפייסבוק, אפשר למצוא אותנו, ולהגיד לנו מה חשוב לכם, מה תרצו יותר לדעת, בשביל זה אנחנו פה. אז נצא לדרך?
כן.
יאללה. אז
נדבר אולי על איך מתנהג ילד מנוכר. קודם כל אני בוחרת להגיד ילד מנוכר ולא ילד מנקר. למרות שההתנהגויות של ילד מנוכר הן התנהגויות מנקרות. והסיבה שאני אומרת את זה, זה שילד מעצמו לא לא נולד לסנוע הורי. לא נולד להתנהג בהתנהגויות מנקרות, לא נולד לדחות הורה, הוא גם לא למד את זה מעצמו. הוא מפתח התנהגויות מנקרות או התנהגויות דוחות להורה מאוד מאוד אהוב, כתוצאה מלמידה. הלמידה הזאת יכולה להיווצר באופן פסיבי ויכולה להיווצר באופן אקטיבי, ולמה אני מתכוונת? היא יכולה להיווצר כי הילד נמצא באיזשהו קונפליקט נאמנות, וחשוף לאינפורמציה שהיא לא מותאמת לגיל שלו, והוא מפרש אותה הכי טוב שהוא יכול בכלים הבסיסיים שיש לו כילד, ובהתאם לפרשנות הזאת הוא פועל, והוא יכול להתנהג ככה כי מישהו מלמד אותו לסנוא באופן אקטיבי.
כן, אז בואו, אז אולי באמת נגיד משהו על על הספקטרום הזה. קודם כל חשוב לי להגיד ש הגדרות זה דבר חשוב ונחמד וטוב, להרבה מאוד דברים. ביחד עם זאת, מבחינתי, אני מתייחסת לזה כאשת מקצוע כניקור כסימפטום. זאת אומרת, מבחינתי יושב מולי בן אדם שהילד שלו בשלבי ניקור, או תוך כדי ניקור, אחרי ניקור, לא חשוב. והסימפטום הוא הילד שלי לאט לאט לא רוצה להיות איתי בקשר, לאט לאט לא מגיע, מביע הרבה ביטויים של כעס אפילו, ומגיע לשנאה, ובעצם זה הסימפטום. עכשיו, מבחינתי יש את הטווח המאוד רחב של איך זה קורה, ואני אציג בכוונה, אני מתחילה בהצגה של המקרה הקיצון על הלא טוב.
מה שנקרא במקומות שאין בהם ספק.
כן, בדיוק. שם אנחנו מאוד מאוד, זאת אומרת, זה הניקור מאוד מובהק. זאת אומרת, זה ניקור בכל מקרה, אבל הניקור הקיצוני זה ניקור שהוא הסתה מאוד מאוד ברורה, ואם אפילו נלך לקיצון של הקיצון, אז אנחנו מדברים על הורה, מנקר, מסית, עם אישיות, עם מאפיינים טיפה נרקסיסטיים, עם ממש כוונת זדון, עם אפילו ערבוב, זה הקשר בין ההורה המנקר לילד, בעייתי מאוד, שלא לומר יותר מדי מעורבב שם. בקיצור,
אני קוראת לזה ניקור אסטרטגי.
אוקיי.
ניקור שהוא מתוכנן, הוא מנוהל, עובדים בו, יש שם רמה של מודעות.
השתלה של מחשבות, השינוי תפיסות כלפי ההורה, התמאה של חששות.
מסרים. רגשיים
כשבאמת שהמטרה, אמרת אסטרטגי, כשהמטרה היא מאוד ברורה, להוציא את ההורה השני מהחיים, וזה המקרה הקיצון, אבל, ופה גם באמת קצת הבעיה, כי סבבה, זה הקיצון, אבל זה לא הרוב, ודווקא אנחנו, אחרי ששמנו את זה בצד, נחזור למקרה האמצע, ותכף נדבר עליהם הרבה, אבל אני רוצה שנייה להגיד משהו שאת הזכרת לגבי הילד. כי הילד נמצא בעצם בין, יש פה באלמנט הזה של ניקור משהו מאוד מאוד דיכוטומי. זאת אומרת, גם יורד מסך, אז הוא יורד מסך, וגם זה קשור אנחנו עוד לא אמרנו ונגיד עכשיו שיש לה היבט של מהירות התגובה פה משמעות מאוד מאוד גדולה, כי הזמן הזה שהמסך יורד יכול לקחת, יכול להיות מאוד מאוד מהיר. תכף נדבר על זה, על איך זה קשור לשטיפות מוח ולמהירות זה, אבל הרעיון הוא שילד נמצא באמצע והוא לא יכול להכיל, הוא לא יכול להכיל את האמצע הזה, הוא מעדיף לשלם מחיר מאוד מאוד גבוה, הכי גבוה אולי שיש, אבל הוא לא יכול להכיל את האמצע הזה, את להיות בפער הזה, כשהפער הזה יכול להיות, כמו שאמרת קודם, או שאחד מסיק, וזה יכול להיות גם בצורה הכי פסיבית שיש, שפשוט
הפער הוא אינרנטי.
בדיוק,
בעצם
בדיוק.
ילד שנמצא במשפחה רגילה שבה ההורים מתפקדים ויש איזו הירות משותפת, חווה את היחידה המשפחתית כי היא יחידה אחת, ובעצם מהרגע שהיחידה הזאת מתחילה להתפרק, אם בתוך תהליך הגירושים או בעצם אפילו בתהליך הנישואים, אבל היחידה מתחילה להתפרק ונוצרים בה שתי מחנות, מתחיל בעצם הפוזיציה של הילד בתוך משפחה מתפצלת. והפוזיציה הזאת מביאה איתה המון מצוקה, היא מביאה מצוקה גם לשני הצדדים המתפצלים, אז כמובן לילד שעומד באמצע, ואני גם רוצה להגיד משהו קטן על, על מצוקה באופן כללי. אנחנו יודעים היום בפסיכולוגיה שאנשים שנמצאים במצוקה מחפשים ודאות, מחפשים עוגן, ביטחון, שככה יקרקע אותם לקרקע וייתן להם תחושה שדברים נעשים בשליטה. אחד הדברים הבסיסיים בתוך ניכור הוא הפיצול הזה שמתבצע במוח וברגש של הילד. והפיצול הזה הוא פיצול טבעי לחלוטין שקורה לכל אחד מאיתנו שנמצא במצבי קיצון. אנחנו מחפשים להגיד מי הרעים, מי הוא הרע המוחלט ומי הוא הטוב המוחלט, מי צודק, מי לא צודק. נורא מהר אנחנו רוצים לשים את זה בתוך המגירות כדי לייצר לנו ביטחון. אותו דבר עושה הילד. ואיך הוא עושה את זה? הוא משתמש במסרים שהוא קולט. אם המסרים הם מסרים לא, בוא נגיד, לא אסטרטגיים, זאת אומרת, אף אחד מההורים לא באופן מכוון משתיל לילד מחשבות או מגייס אותו בצורה אקטיבית לטובתו, אבל הרבה מאוד פעמים אנחנו לא שמים לב, והמילים שאנחנו אומרים, ואפילו ההוויה שלנו. זאת אומרת, אני לא פעם,
הגוף,
לא פעם ראיתי מקרים שאימהות או אבות בתוך התהליך הזה לא מודעים לכמה מסרים הילדים שלהם קולטים מתחת לפני השטח. בהבעות הפנים, בנימת הקול.
בשיחה שבמקרה חשבה שהיא לא
שומעים. בשיחה צדדית. הנקודות האלה הן נקודות שאת הילד שנמצא במצוקה, בוודאי עם הקונפליקט גירושים הוא קונפליקט בעצימות מאוד מאוד גבוהה, והמצוקה היא מאוד מאוד גבוהה, המסרים האלה חודרים לתוך הילד. ובשלב מסוים בדינמיקה הזאת מתחיל להתפתח הפיצול. והפיצול הזה הוא פיצול, אני תמיד במצגת שלי בהרצאה, יש את, את השואל השחור והשואל הלבן, כי בשלב הזה הזאב, זאב. כי בשלב הזה הילד מתחיל לסדר לו את העולם. מי הרע בסיפור, מי הטוב בסיפור, מי אוהב, מי שונא, מי אשם, מי קורבן. והסדר הזה בהדרגה מייצר סיפור, איזשהו נרטיב בראש.
אני רוצה
שהנרטיב הזה הוא המדרון החלקלק.
זהו, אז אני רוצה לחזק שני דברים. אחד, זה באמת הסיפור הזה, קודם כל חשיבה ילדית. בואי נגיד על זה במילה וחצי, כי זה לא המטרה, אבל חשיבה ילדית היא מלכתחילה חשיבה דיכוטומית. זאת אומרת, כל ההתבגרות היא להוסיף עוד רבדים ועוד מורכבויות ועוד, זה כל הקטע.
וללמוד את הגוונים של
כן,
העולם.
כן, זה כל הקטע. עכשיו, ילד, זה כמו שאמרת, זה פשוט אינרנטי בסיפור. זאת אומרת, ילד חושב ככה, הוא חושב שחור לבן רע טוב, עם הזמן הוא מבין שיש, לא זוכרת כמה גוונים של אפור. זאת אומרת, יש פה את הדבר הזה, זה אחד. זה כאילו מבחינת איך הילד בסיפור הזה. והדבר השני שרציתי להגיד, זה שבאמת אנחנו מתייחסים לדבר הזה בצורה מאוד מאוד רחבה, אוקיי? בצורה מאוד מאוד שמסתכלת ומתייחסת לכל האפשרויות שיכולות להיות. כשהילד במקרה הספציפי, זה יכול לקרות לו, זאת אומרת, כאילו לא כי משהו בהכרח קרה, כאילו לא בהכרח בעקבות משהו שקרה ספציפי.
יש, אני יכולה להגיד שיש טריגרים שמעצימים את זה, וזה אולי נדבר בהזדמנות אחרת, אבל זה באמת תהליך שיכול ככה להיות מתחת לפני השטח. אני יכולה להגיד מהניסיון האישי שלי, נורות ההזהרה שהיו לי לתהליך הזה שקורה היו חרישיות מאוד מאוד מאוד. עם כל זה שאני כן באתי לסיפור הזה עם מודעות מוקדמת, בגלל היסטוריה משפחתית שהייתי חשופה אליה וידעתי לגבי האפשרות, ידעתי, אני אומרת פה, זה לא היה במודעות המאוד נוכחת,
היום
את כן,
יודעת ש...
אבל כן. כן היה לי ככה, החזקתי מאחורי הראש אפשרות שדבר כזה יכול לקרות. ועם זאת, לא ראיתי את נורות האזהרה, כי נורות האזהרה היו כאלה שיכולתי לפרש אותם בקלות כאיזושהי מצוקה רגעית, כאיזשהו קונפליקט רגעי. הם היו נורות מאוד מאוד חרישיות, והפצצה הגדולה הגיעה כשהמציאות התפרקה לי. אני כן אולי רוצה להגיד על כמה התנהגויות שמאוד אופייניות לילד מנוכר, ואולי עם זה אנחנו נסיים את הסרטון הזה. אז ככה, רשמתי לי פה כמה דברים שחשוב לי לספר לכם על איך ילד מנוכר מתנהג. אז למשל התנהגות אחת, שאפרופו הנורות הדקות האלה והניואנסים האלה שלפעמים אנחנו עשויים לפספס, ילד עשוי להקטין את ההורה שמולו. עכשיו, כל מי שיש לו מתבגר בבית, אם מתבגרים זה מאוד אופייני, יכול מדי פעם לזהות התנהגויות מקטינות. כמו אפילו בבית המאוד טבעי, ואתה לא מבין, אתה לא יודע, אתם זקנים. אמירות כאלה שילד מתבגר יכול להוציא אותה מהפה וזה יראה לנו לגמרי טבעי, זה אמירות שילד שנמצא בתהליך של ניכור מתחיל להשתמש בהם. והאמירות האלה צריכות להדליק לנו נורות אזהרה. כי ילד שמתחיל להקטין יותר ויותר את ההורה שמולו, הוא ילד שבאיזושהי צורה הסמכות ההורית של אחד מההורים נפגעת. אני יכולה להגיד שיש ילדים שנכנסים לסיטואציה הזאת של קונפליקט בין הורים, שכבר יש הורה בתוך הדינמיקה הזאת שהוא הורה מוקטן, וזה משהו שצריך לשים אליו לב. אני יכולה להגיד שזה נחלק לכאן ולכאן, אבל יש ילדים שמנקרים את ההורה שהוקטן, יש לעומת זאת ילדים שמנקרים את ההורה...
נכון, שזה מה שרציתי להגיד קודם בהקשר, זה מה שרציתי להגיד קודם בהקשר של הפערים.
הנורות הן משהו שצריך להיות, גם בהם אין שחור ולבן, יש גם פה גוונים.
בדיוק, זה חלק ממה שרציתי להגיד, שיש בקטע הזה של הפער שהילד חווה, זה יכול להיות גם הפער על הרקע הזה שאחד ההורים, הכל בסדר במרכאות, כלום לא קרה. אבל אחד ההורים מאוד מאוד התקדם ומאוד מאוד התפתח ויש לו משפחה, לא יודעת, הרבה מבחינתו הוא התקדם וההורה האחר
מאחור
לא התגבר עדיין, לא על הכעסים, לא על התסכולים, לא על העצב, לא על האובדן, לא על כלום, והילד מרגיש שהוא רוצה, הוא מרגיש את זה מההורה, והוא מרגיש צורך לפצות או לרצות.
או לפצות, או בדיוק. אם זה לפצות, זה לפצות את מי שהוא חלש יותר, ואם זה להידבק לעוצמה של מי שהוא חזק יותר.
נכון, ואני רוצה גם להוסיף בהקשר של מה שדיברת קודם על הסיפור, על הנרטיב, אוקיי? כי זה נכון לכל ילדי גירושים בכלל, זה נכון, כמו שאמרת, בכל משבר שהוא, אבל אני מתייחסת שנייה לילדי גירושים, שבעצם כשהספינה מתערערת וגירושין המשמעות שלהם זה אולי בראש ובראשונה שינויים בכמעט כל מערכת, וכשאני, גם אנחנו, כשאנחנו, יש לנו שינוי, אז שנייה רגע אנחנו מסתדרים לעצמנו מחדש את הדברים. זה הנרטיב שאנחנו מסתפרים לעצמנו על החיים שלנו, מה קרה, למה קרה, איך קרה, מה חדש, מה עושים. עונים לעצמנו על שאלות. עד עכשיו היה לנו את התבניות את אימו, משהו השתנה, ואנחנו מכניסים מחדש את התבניות. צריכים לערוך מחדש את התבניות. וכשאני מגיע לספר לעצמי את ה... להסביר לעצמי את זה, שוב אני חוזרת, במחשבה של ילד, אז זה מקור לבעיות, כי אם אני עכשיו צריך להסביר לעצמי, והתשובות שאני מקבל, אם השתילו לי אותם, אמרו לי אותם, או לא.
לפעמים מסבירים לי.
בדיוק.
זאת אומרת, חלק מההסבר הוא לפעמים איזשהו נרטיב שקיבלתי. זאת אומרת, קיבלתי, סידרו לי את העולם. הילד לא צריך להתאמץ, הוא מקבל את ההסבר.
בדיוק.
מי פגע, מי בגד, מי נטש, מי שקרן.
בדיוק. ואז הוא יכול להכניס את התבניות. עכשיו, הצורך הזה בלהכניס את התבניות הוא מאוד מאוד משמעותי, ואני, זה חלק משמעותי שאני אישית עושה את זה עם הרבה עם זוגות, שאנחנו בשלב השיחה, שאנחנו מתכננים שיחה של איך לספר לילדים, שאין לזלזל במידת החשיבות של הדבר הזה, אז אנחנו בונים יחד את הנרטיב הזה.
את הסיפור המשותף.
בדיוק. לא קל, אבל זה חלק מהעניין, כי איך... כי אם שואלים, אפשר לשאול איך אני יכול לעשות שהילדים שלי, שהילד שלי יחווה את הגירושים כמה שפחות סיכון לבעיות, אז אולי, לא אולי, איך שאני משדר, או איך שאני, מה שאני אשדר לו, יש לו זה מרכיב מאוד משמעותי, וזה הסיפור הזה, שאם יש הורה שהוא עוזר לו, כמו שאמרת, מגיש לו סיפור.
תספר את הסיפור.
מגיש לו סיפור, אז אנחנו יכולים להיות בבעיה קשה. וזה גם... נגיד עוד משפט אחד רק על המרכיב הזה של דומה לכתות, כי זה בעצם המרכיב.
זאת המצוקה שעליה נורא קל להלביש סיפור.
בדיוק. אפילו להגיע למידת שטיפת מוח, שוב, זה קצת בקיצון ואני לא רוצה לקחת את זה לשם, אבל זה כן, יש לזה בתים טיפה של אנשים ככה שהם שטופי מוח וצריך למצוא, וזה בעיה אחר כך למצוא את הדרך להגיע אליהם.
אני אמשיך עם, עם הסממנים. אז סממן נוסף לניקור זה שילד מתחיל לנתק מגע עם אחד ההורים, לא רוצה ללכת לראות אותו כשמגיעים הסדרי הראייה, מבטל פגישות, מבטל תוכניות, ואין איזה סיבה או שיש סיבה חלשה, כמו למשל אני עייף, או למשל קבעתי סרט עם חברים, או למשל משעמם לי אצלך בבית, או או האוטו שלך מסריח. כל מיני סיבות קטנטנות כאלה שבגינם מבוטלים מפגשים עם הורה שעד לא מזמן היה הורה שהילד מאוד רצה לראות אותו. סממן נוסף, אפרופו השחור ולבן, זה האבסולוטיות הזאת, שילד מגבש דעה. את טיפשה, אבא חכם. את עשירה, אבא אני. הוא עזב, את, והכל, את טובה, הוא רע. תפיסות כאלה מאוד אבסולוטיות. דבר נוסף שמאוד בולט אצל ילדים מנוכרים זה בהדרגה היעדר רגש. אם אנחנו דיברנו קודם על הפיצול ועל החומה הזאת שיורדת, אז ככל שהפיצול הופך להיות יותר ויותר דרסטי, מתחילה לרדת חומה רגשית, ונהיית איזושהי תחושת נם רגשית. למה אני מתכוונת? ילד יכול להגיד אמירות מאוד מאוד קשות, אז ילד רגיל שאומר אמירות קשות, יש בהם אפקט.
הוא גם אחר כך מרגיש לא בסדר, אבל לא בנאום.
אבל אפילו באמירה, באמירה עצמה יש אפקט, יש רגש, כעס, עצב, יש איזשהו בטונציה של הילד, יש איזשהו אפקט רגשי. ילדים מנוכרים בהדרגה, זה לוקח זמן, אבל בהדרגה, האפקט הזה נעלם, נהיות אמירות מאוד חדות, קשות, בהיעדר אפקט. היעדר אפקט זה גם אומר שאם נאמרות אמירות מאוד מאוד קשות ואחד ההורים נעלב, אפילו בוכה, מביע רגש עוצר מאוד מאוד גדול, הוא פוגש חומה רגשית מאוד מאוד חזקה, מאוד הרמטית, מאוד משהו אפילו חשמלי. נטול האנושיות הבסיסית.
זה קצת השטיפת מוח שדיברתי עליה, על המסך הזה של יורד מסך ואנחנו לא כל כך מגיעים למי שנמצא מאחוריו.
דבר נוסף שמתבטא מאוד ביכולת הביטוי של ילד כזה, זה שימוש בשפה גבוהה. אנחנו יכולים לראות ילדים שנמצאים בתהליך ניקור, בני 4, 5, 8, מדברים על הסדרי ראייה, מזונות, הוצאה לפועל, מניפולציות, כל מיני מילים שאתה מסתכל על הילד הזה, ואתה אומר, לכי לאפוטרופוס, תדברי עם העורך דין, כל מיני משפטים שאת אומרת, איך הילד הקטן הזה, הוא אפילו מבין מה זה המילה הזאת שאומר, ולפעמים אנחנו שואלים את הילדים, והם לא יודעים להגיד אפילו מה זו המילה הזאת, אבל יש להם איזה דקלום, או יש להם איזה נרטיב שבו הם משתמשים בשביל להבהיר. זה סממן מאוד מאוד בולט של ילדים מנוכרים. עוד סממן שמאוד חשוב לי לספר עליו, זה הנושא של העצמאות. ילדים מנוכרים הם ילדים שמנהלים את העולם. זאת אומרת, אתה שואל אותו למה לא באת, מי אמר לך לא לבוא, או מי סיפר לך את הסיפור הזה? אני.
כן, הם בטוחים, זה אחד משמעי.
אני, זה הסיפור שלי, אני גיליתי את זה, אני יודע את זה, אני החלטתי, אני בחרתי. עכשיו, לפעמים אנחנו יכולים לראות ילד בן 8, אומר, אני, אף אחד בעולם לא יכריח אותי לבוא אליך. אני החלטתי שאני לא יושן יותר בבית שלך או שלך. אני לא נכנס יותר לאוטו שלך. אני לא אוכל יותר את האוכל שלך. אני החלטתי, מה שאנחנו לא יכולים לקבל בשום צורה אחרת התנהגות כזאת לילד קטן. אתם יודעים מה? גם לא לילד מתבגר הרבה מאוד פעמים. ילדים מנוכרים, הנרטיב הוא אני, אני, אני. איזה סוג של העצמה כזאת של הכוח שילד מקבל, שהיא לא פרופורציונלית לפוזיציה המשפחתית שלו.
אז אני רוצה להגיד מילה על זה, על הכוח הזה. הרבה פעמים, שוב, לא כל המקרים, לא זה, אבל הרבה פעמים, ההתמרה הזאת של עצב וחוסר אונים, וקושי להתמודד עם האובדן, וכו' וכו' וכו', ממירים אותה לכעס.
אפילו לגרנדיוזיות. את יודעת, יש תופעה בפסיכולוגיה שאנשים דווקא עם ביטחון עצמי מאוד מאוד נמוך.
בדיוק.
הם נהיים גרנדיוזים.
בדיוק.
נהיים נפוליונים כאלה.
נכון, נכון.
כל יכולים, מין אומניפוטנטיות כזאת שהיא ריקה, היא ריקה מתוכן.
אז הכעס הזה שהם מגיעים אליו, זאת אומרת, יש החלפה של העצב בכעס, כי כעס זה מין דבר כזה...
יותר קל.
בדיוק. הרבה יותר קל לחוס מאשר להיות בעצב. וזה נותן כוח, זה הכוח הזה שדיברת עליו. כאילו זה, אני בשליטה, אני אחד מהדברים, זה קשור בכלל לכל ילדי הגירושים, שאחד הדברים משמעותיים זה תחושה של חוסר אונים, שהפילו עליהם דברים, שלא משתפים אותם בדברים. כאילו זה חלק מהזה, והצורך הזה לקחת את השליטה חזרה, ומה שהצגת ככה, זה בדיוק יושב על הדברים האלה.
אני אוסיף ואני אומר שבניקור האסטרטגי, הילד מקבל לגיטימציה לכוח הזה. זאת אומרת, הוא יכול לקבל מסרים, אני מבינה אותך, אם לא בא לך, אתה לא חייב ללכת, או זה בסדר שתגיד לאבא שהפעם זה לא מתאים. במקום לשקף לילד שאמירות כאלה הן לא לגיטימיות, שזה בסדר להרגיש כועס, אבל עדיין הולכים לפגוש את אמא או מדברים לאמא בכבוד, זה דברים שהילדים, יש ילדים מנוכרים, הם ילדים ש... מה שנקרא, מפמפמים בהם את הגרנדיוזיות הזאת, ויש מישהו שנהנה מהגרנדיוזיות הזאת בתוך מאבק השליטה הזה, בתוך הגירושים. אני אסיים בעוד איזה נקודה אחרונה, שהיא סממן מאוד מאוד מובהק לניקור. סוג של טוטליות לגבי קבוצת השייכות של ההורה שהוא הורה המטרה. זה שהוא שם במטרה לניקור, הופכת להיות קבוצה כזאת. זה כבר לא רק ההורה, זה ההורה, זה המשפחה המורחבת, זה חברים שמזוהים עם ההורה הזה, זה הגננת שמגנה על ההורה הזה, או המורה שנמצאת ביחסים עם ההורה הזה. זאת אומרת, הסדר הזה שאתה עושה בעולם הוא מאוד טוטלי. מה שאנחנו לא רואים במקרים שאין בהם ניקור, זאת אומרת, יכול להיות שיש ילד שרב עם אבא שלו, עם אמא שלו, הוא כועס עליה.
אבל הסבא והסבתא יצאו בסדר.
בדיוק, הוא לא כועס גם על הסבתא, גם על ההורים של האמא, וגם על הדודים, וגם על האחיינים, וגם על... בניקור יש משהו קולוסלי, אפרופו השחור והלבן הזה.
והדרמה.
והדרמה, מאוד, מאוד. אני חושבת שנסיים את הפרק הזה, ככה עשינו על ההתחלה.
אנחנו מקוות שהבנתם למה אנחנו פה, ומקוות שהצלחנו להסביר מספיק טוב את הנושא הזה של הגדרה, אם משהו לא ברור, אם יש שאלות, בקשות, עברות, אנחנו יותר מנשמח לשמוע.
ובעיקר אנחנו מקוות שהבאנו ערך, שזו המטרה הראשונה שלשמה אנחנו פה. אז אתם מוזמנים לכתוב לנו, לשאול, להציע הצעות לסרטונים הבאים, ואנחנו נשמח להתראות.